טוב, שלום לכולם. אנחנו סיימנו בעצם את שתי הסוגיות הראשונות בערך תורה. א', הגדרת התורה ומדרגותיה, וב', התורה והאדם. איך התורה מתגלה? דרך האדם הייחודי, כל אדם והייחודיות שלו, האדם מישראל. הדרך לגלות את התורה הייחודית של כל אחד מאיתנו, או את התורה הכללית, אבל גם את התורה הייחודית, עובר דרך עמל תורה. בסדר? הפסוק הידוע, אדם לעמל יולד. כשעמל, המילה עמל היא לא עונש, המילה עמל היא לא איזה בדיעבד, אלא המילה עמל, תכף נראה, היא ה-DNA של האדם. אז אנחנו היום פותחים את סוגיית עמל תורה, החל מדף 26 בעמוד 71. אם תסתכלו בדפים שלפניכם, אז אנחנו נלמד את הסוגיה הזאת עד עמוד 75, בסדר? מ-71 עד 75. ובעצם המטרה שלנו זה להבין כיצד התורה האובייקטיבית מתגלה דרך האדם הסובייקטיבי, התורה והגדרתה המופיע דרך האדם הספציפי, שכדי להוציא מהכוח אל הפועל את התורה בכלל ואת התורה שלו, את התורה דילה, היה צריך פה עמל. עמל לאו דווקא במובן של עמל תורה, במובן של עמל ללמוד תורה, למרות שוודאי גם זה נכון, אלא עמל הכוונה מאמץ. אז אנחנו הולכים קצת לפתוח את סוגיית העמל, שהיא סוגיה חשובה מאוד. אז אי אפשר שלא לפתוח את הסוגיה הזאת, דרך פרק ג' בתפארת ישראל המהר"ל, מקור מספר 1, עמוד 71. היום אנחנו רוצים בעזרת השם להספיק את כל המהר"ל הזה, ננסה אולי אפילו קצת לרוץ. אומר המהר"ל, האדם עם מעלת נפשו האלוהית, אשר כבר אמרנו כי יש לו נפש אלוהית בפרט, שלא נמצא בכל נפשות התחתונים. זאת אומרת, רק האדם קרוי על פי התורה צלם אלוהים, ועברה אלוהים את האדם בצלמו, וצלם אלוהים ברא אותו. אז האדם כמיוחד וכשונה וכנבדל משאר הנבראים, רק לו יש מעלת הנפש האלוהית. אומר המהר"ל, אז אם זה ככה, אז אם האדם נברא כטבע, כתכונה, כאופי, כסגולה, עם נפש אלוהית, אז אולי יכול האדם לחשוב בטעות. האדם עם מעלת נפשו האלוהית, אשר כבר אמרנו כי יש לו נפש אלוהית בפרט, שלא נמצא בכל נפשות התחתונים, יכול לחשוב בטעות האדם הזה שיש בו נפש אלוהית, אל יקבל הונאה, שקר בעצמו, לומר כי יש לו מעלתו האחרונה בפועל. ולכן, יכול האדם לחשוב, שיות ויש בסגולתו נפש אלוהית, אז אולי הוא לא צריך לעשות שום מאמץ לגלות ולהוציא מהכוח לפועל את הנפש האלוהית הזאת. כי זה כבר נמצא בו כסגולה, כטבע, כתכונה. אומר המהר"ל, אל יקבל הונאה בעצמו לומר, כי יש לו מעלתו האחרונה בפועל. ויחשוב בנפשו, הוא יכול לחשוב בנפשו, בטעות, שלום יהיה לי, אף אם אני יושב בטל מבלי עמל כלל. הרי המעלה שלו ומדרגתו יגן עליו, על מקומו ישיבנו ועל כנו יחזירנו, כי משלו ייתן לו ואין צריך לקנות לו שום מעלה. כן, זה מזכיר קצת שלפעמים אנחנו מזהים בעצמנו כל מיני סוגים של כישרונות, והכישרון הזה, חלקים מהכישרון הזה משפריצים באופן טבעי, ואז אנחנו יכולים לעלות בנפשנו שאנחנו לא צריכים לעמול ולהתאמץ ולהשתדל כדי להוציא מכוח לפועל את הכישרון הזה בצורתו המקסימלית, בצורתו האופטימלית. אלא יש, א', עצם הכישרון נמצא, ובית אולי גם חלקים אלו קצת משפריצים באופן טבעי, אז אנחנו לא צריכים להתאמץ. זה לא נכון. אלא הכישרונות, הכישרון האלוהי הנמצא באדם, חייב לצאת מהכוח אל הפועל על ידי מאמץ אנושי, על ידי עמל. אדם לעמל יולד, תכף נראה, זה לא כללה. זה לא בגלל חטא אדם הראשון, אלא אדם לעמל יולד, זו תכונת האדם, זו מדרגתו האלוהית של האדם. תכף כבר עוד כמה שעות תתברר. אומר המהר"ל, ובזה, והוא מיוחד מבין כל הנמצאים, עליונים ותחתונים, שאין מעלתו האחרונה בפועל. זאת אומרת, כל הנבראים, למעלה מן האדם, נגיד דוגמה מלאכי השרת, ולמטה מן האדם, החי הצומח והדומם, כל הנבראים כולם, הם אומר המהר"ל בפועל. הבכוח שלהם יוצא אל הפועל באופן אוטומטי, באופן אינסטינקטיבי, באופן טבעי. הם לא צריכים להתאמץ, להוציא מהכוח אל הפועל. לכן החי, הצומח והדומם, למשל, מתחת למדרגת האדם, יש להם טבע, יש להם תכונה, והטבע הזה יוצא מהכוח אל הפועל באופן טבעי. הם לא צריכים לבחור את זה. עץ התפוז יוציא תפוזים. הוא לא יכול להוציא שקוליות. החתול יעשה מיהו. הוא לא יכול לעשות אב וכו'. לכן כל הנבראים למטה מן האדם נבראו בפועל. כמו שאמר לגד כמה שורות, לכן הבהמה, כדוגמה, נקראת בהמה מלשון בה. מה? המה נמצא בה. המה זה המהות, המילה מהות מן השורש מה, המהות של הבהמה נמצאת בה. זהו, אז היא יודעת ללכת, היא יודעת לחרוש, היא יודעת לתת אולי חלב, לעשות איזשהו מסע, נגיד פרה, וכדומה, זה הדרך. וגם הנבראים שהם למעלה מן האדם, למשל המלאכים, המלאך זה בעצם שליח, והשליח עושה רצון המשליח. אז הוא לא יכול לא לעשות רצון המשליח. אז השליח עושה רצון המשליח, אז הוא בפועל. חוץ מן האדם שנברא בכוח, והוא אמור לצאת אל הפועל. נקרא כמה שורות. והוא מיוחד מבין כל הנמצאים עליונים ותחתונים, שאין מעלתו האחרונה בפועל. וכי יעלה על הדעת האדם שיהיה נמצא לאדם מעלתו האחרונה בפועל? ניקח דוגמה פשוטה שכולם יכולים להבין. האדם נולד עם כישרון מוזיקלי, לנגינה או לשירה, אבל אם הוא לא יפתח את הכישרון הזה, יש לו פוטנציאל לנגן בכלי מיתרים. יפה מאוד. יש לו נטייה לזה ויש לו גם איזה כישרון בזה. מצוין. אבל אם הוא לא ילמד חוג גיטרה, או כינור, או צ'לו וכדומה, אז הוא לא ידע לנגן. ואם הוא ינגן באופן טבעי, זה יהיה משהו מאוד ראשוני ומאוד שטחי ומאוד בסיסי, מאוד אלמנטרי. לכן ברור שהאדם, כשונה משאר הנבראים, הוא נברא בכוח, הוא מעלתו שהוא יכול לצאת אל הפועל. אולי נתקדם רגע בעל פה, אני רוצה רגע להתקדם במשפט לך בעל פה. כשאנחנו אומרים שמעלתו של האדם זה להוציא את עצמו מהכוח אל הפועל, זה אומר, עכשיו משפט חשוב, כשהקדוש ברוך הוא ברא את המלאכים, ולהבדיל, את בעלי החיים, את עולם הצומח ועולם הדומם, הקדוש ברוך הוא לא שמח עליהם, לא האמין בהם, אפשר לומר, שהם יכולים בעצמם, בבחירתם החופשית, להוציא את עצמם מהכוח אל הפועל. הקדוש ברוך הוא במחאות אמר, אם אני משאיר להם בכוח ומצפה מהם שיוציא אותו אל הפועל, הם לא יעשו את זה. אי אפשר לסמוך עליהם, לא יכולים להיות שותפים בבניין העולם. אבל יש בריאה ייחודית שנקראת אדם, ומהבחינה הזאת הוא למעלה מהמלאך אפילו. שהקדוש ברוך הוא אומר, אני בורא אדם עם פוטנציאל. והאדם הזה אני סומך עליו, שיתאמץ וישתדל ויעמול ויוציא מעצמו מהכוח אל הפועל את התכונות שלו, ובזה הוא יהיה שותף עימי, אומר הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. זאת אומרת, הפוך על הפוך. ככל שהקדוש ברוך הוא ברא בריאה יותר שלמה, יותר בפועל, זה מראה שהוא פחות סומך עליה ומאמין בה. ככל שהקדוש ברוך הוא ברא בריאה יותר חסרה, ונתן לה כישרון הבחירה החופשית והשכל כדי להוציא את עצמו מהכוח לפועל, זה מראה שהוא יותר סומך עליה. אז מהבחינה הזאת, האדם הוא לא רק למעלה מהחי צומח דומם, האדם הוא גם למעלה מהמלאכים. איך אתה יודע? כי הקדוש ברוך הוא השאיר את האדם חסר. ברא את האדם חסר, השאיר כביכול הבורא חללים בבריאה, ואמר לאדם, אני סומך עליך שתשלים את החללים האלה. אני רוצה רגע להגיד את זה בשפה אחרת, והזכרנו את זה כמה פעמים. אומר המשך חוכמה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את הדומם הצומח והחי, נאמר והיה אלוהים כי טוב. אומר המשך חוכמה, מה הכוונה? שהקדוש ברוך הוא הסתכל מזמן בריאת, למשל, התפוז או התרנגולת או הנחושת, הסתכל על הנחושת, הסתכל על התפוז, הסתכל על התרנגולת, וירא אלוהים, רואה מכאן עד סוף ההיסטוריה, כל נחושת תהיה נחושת. כל תפוז יהיה תפוז, כל תרנגולת תהיה תרנגולת. וירא אלוהים, כי טוב. הוא רואה שהציפייה האלוהית, הטוב האלוהי, יוצא מהכוח אל הפועל מכאן עד סוף ההיסטוריה. מצוין. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אומר המשך חוכמה, לא נאמר עליו וירא אלוהים, כי טוב. למה? כי יש לו בחירה חופשית. הוא בכוח, שצריך לצאת לפועל. אולי לא יוציא לפועל, אולי יוציא לפועל דברים אחרים. וכדומה. לכן אי אפשר לומר עליו, ויראה לו כי טוב. אבל אם האדם מוציא בבחירתו החופשית, מהכוח אל הפועל, הוא עמל, אדם לעמל יולד, הוא עמל, הוא משתדל, הוא מתאמץ, ומוציא מהכוח אל הפועל לתכונתו האלוקית, אז, אומר המשך חוכמה, הוא לא רק שייך למדרגת הטוב, אלא עולה למדרגת טוב מאוד, ומעלה את כל העולם איתו למדרגת טוב מאוד. טוב זה טוב אינסטינקטיבי. טוב מאוד, טוב בחירי. בדרך בין הטוב לטוב מאוד יכול להיות הרבה רע. לכן אי אפשר להגיד על האדם והר אלוהים כי טוב. אולי יבחר ברע. אבל אם האדם בוחר בטוב, עמל, מוציא את עצמו מכוח אל הפועל, העלה את עצמו ואת כל העולם כולו, מטוב לטוב מאוד. כך אומר משה חוכמה. אז בסוף מעשה בראשית, לאחר בריאת האדם, נאמר והר אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ומי תלוי הטוב מאוד? באדם. אז למה לא נאמר עליו והר אלוהים כי טוב? כי יכול להיות שיהיה רע. אז האדם בפוטנציאל הוא טוב מאוד. בפועל יכול להיות רע. וזו מעלתו של האדם, שהוא שותף עם הבורא במעשה הבריאה. זה מה שכאן אומר המהר"ל, בואו נקרא את זה עוד פעם. וכי יעלה על דעת האדם שיהיה נמצא לאדם מעלתו האחרונה בפועל? כי זו מדרגת העליונים שהם בפועל, מלאכים. אבל התחתונים, שהם בעלי חומר, תכף נראה חוץ מן ה... שלגבי חוץ מן האדם, אז המהר"ל אומר שהם גם הם בפועל, תכף נראה. אבל התחתונים שהם בעלי חומר אינם בפועל, אנחנו תכף נראה מה הוא מתכוון במשפט הזה. ודבר זה יכריח כי אין לאדם מעלתו האחרונה שנחשב מדרגתו בין העליונים ויהיה לו מהלכים בין העומדים האלה, המלאכים. רק שנברא בכוח ואינו בפועל. שאין לו מעלתו האחרונה בפועל. הנה, עכשיו אומר המהר"ל, וגם ביחס לנבראים שהם מתחת לאדם, החי צומח הדומה. אומר המהר"ל, ונמצא לך הפרש שיש בין האדם ובין כל הנמצאים התחתונים, חי צומח דומם, והעליונים, המלאכים וכו'. כי העליונים, המלאכים, שלמותם בפועל, הם שליח שעושים רצון המשלח, ואינם צריכים להוציא שלמותם אל הפועל. והתחתונים, זולת האדם, אין להם גם כן יציאה אל הפועל, כי מה שנבראו עליו, אין השתנות ויציאה לפועל בהם, אלא הם כבר בפועל. כלומר, המלאך הוא יכול להוציא מהכוח אל הפועל, אבל הוא עושה את זה חסר בחירה. בעלי החיים הצומחים והדוממים הם בכוח, אבל הבכוח שלהם זה כבר בפועל שלהם. ורק האדם, אך האדם, הוא בכוח ויוצא אל הפועל. אומר המהר"ל, נפלא, ולכן רק האדם, מכל הנבראים כולם, נקרא אדם מלשון אדמה. אף על פי שידוע שכל אחד מהנבראים נברא על פי ארבעת חומרי הגלם, חומרי היסוד, אפר, מים, רוח, אש. אז אפר זה אדמה. אז בכל אחד מהנבראים יש אפר, יש אדמה. אז למה האדם נקרא אדם מלשון אדמה? אם האדם נקרא אדמה, נקרא אדם מלשון אדמה, כי הוא נברא מן האדמה מצד חומר הגלם שמנו הוא נברא, אז כל שאר הנבראים גם נבראו מן האדמה. אז לא, אז האדם הוא לא מיוחד בזה שדווקא הוא נקרא אדם מלשון אדמה. אומר המהר"ל, האדם נקרא אדם מלשון אדמה לא מצד חומר הגלם של האדמה, אלא כי יש בו תכונת האדמה. מה תכונת האדמה? שיש בה יכולת הצמחה, יש בה בכוח שיכול לצאת אל הפועל. אם תזרע, תחרוש, תשקה וכו', אז העלית את הדומם, את הקרקע, את האפר, את האדמה, למדרגה צומח. אז היא בכוח שיכולה לצאת אל הפועל. לא היא יוצאת אל הפועל, היא מעלה את מדרגת הצומח אל הפועל. לכן, אך האדם הוא בכוח ויוצא אל הפועל, ויראה ששמו מורה על דבר העצמי לו. אדם מלשון אדמה, שהוא מיוחד בו האדם מכל שאר הנבראים. וזהו שהוא נקרא אדם על שהוא אפר מן האדמה, שואל המהר"ל, ואתה יש לשאול, וכי כל שאר הנמצאים אינה מן האדמה, שיקרא אדם בייחוד בשם אדם על שם שנברא מן האדמה? הרי כל הנבראים נבראו מארבעת חומרי היסוד, שהראשון שבהם זה אפר, אדמה. אלא, תשובה, אבל עניין האדם מתייחס ביותר אל האדמה. וזה כי האדמה היא מיוחדת בזה, שהיא בכוח ויש בה יציאה לפועל. מה לפועל? יציאה לפועל, כל הדברים אשר רוצים, מן הצמחים ואילנות ושאר כל הדברים, והיא בכוח לכל זה. ולכן רק האדם נקרא אדם מלשון אדמה, כי הוא בתכונתו דומה לאדמה. אז לא כי הוא מצד חומר הגלם של אדמה, אלא מצד שהוא דומה בתכונתו אל האדמה. וזהו עניין האדם שהוא בכוח ורוצה שלמותו אל הפועל, ולפיכך שמו ראו לו שמשתתף עם האדמה שמיוחדת לצאת מן הכוח אל הפועל, בפירות וצמחים וכל אשר שייך אליה, וכן הוא האדם יוצא כוחו אל הפועל. אם כן, עד לכאן חלק ראשון. האדם, תכונת העמל של האדם היא לא בדיעבד, היא לא כללה. תכונת העמל של האדם זה השותפות של הנברא הנקרא האדם עם הבורא. וככל שהמדרגה היא יותר עליונה, אז הקדוש ברוך הוא ישיר יותר חללים כדי שהיא תהיה שותפה עם הבורא במעשה הבריאה. אז איך האדם מבחינת הופעת התורה שבו, הופעת האלוקי שבו, איך הוא יכול להוציא את עצמו מהכוח אל הפועל? איך סגולת ישראל שמופיעה דרך התורה יוצאת מהכוח אל הפועל אצל האדם מישראל? על ידי תכונת העמל. ולכן עמל זה לאו דווקא לימוד תורה, עמל בלימוד תורה, או לאו דווקא עמל בקיום מצוות, אלא האדם צריך להכיר את עצמו, א', כחלק מהמכנה המשותף האנושי, ב', כחלק מהמכנה המשותף הכלל ישראלי, שישראל היא תמצית האדם, וכייחודי, ג', כייחודי, ועל ידי העמל שהוא מכיר את עצמו ועובר את התהליך המעשי כדי לחשוף את עצמו, את האישיות העצמית שלו מהכוח אל הפועל, זה נקרא אדם לעמל יולד. אני רוצה להפקיע פה את הטעות המצויה, שאדם לעמל יולד זה לא דווקא תעמול בדברי תורה, תלמד תורה. זה גם נכון, אבל לא רק. או תעמול במצוות, תדקדק במצוות, שזה גם עמל, זה מאמץ. זה נכון כל זה. אבל התכונה הנקראת עמל, שהיא התכונה המחדת את האדם, היא צריכה לצאת אל הפועל לא רק ביחס ללימוד תורה וקיום מצוות, אלא ביחס לכל מה שדיברנו שהוא מדרגת תורה. בין אם תורה עשית זה מדרגת עולם הבא, אדם מוציא את עצמו פה בעולם הזה מכוח לפועל, יעמול, יגיע למדרגתו הנכונה בעולם הבא, בעזרת השם. וגם בעולם הזה, בין אם זה מדרגה של לימוד תורה, או מדרגה של מצוות, או מדרגה של דרך ארץ. דרך ארץ, הכוונה, כמו שלמדנו כבר, הכרת האישיות, הכישרונות, היכולות, וההוצאה של הכישרונות האלה מהכוח אל הפועל. זה נקרא עמל. זה אדם לעמל יולד. עכשיו שימו, אומר המהר"ל, אם כן, אדם לעמל יולד, כותרת כללית. שואלת הגמרא, רגע, 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 לאיזה עמל? אומרת הגמרא, תכף נקרא, יש שלושה סוגים של עמל, או שלושה ממדים באדם, שאת שלושתם הוא צריך להוציא מהכוח אל הפועל לידי העמל. ממד ראשון, אולי נקרא את הגמרא, יותר פשוט, בואו נדלג רגע על ה... אולי רק בעמודה האמצעית הייתי קורא עוד חצי משפט. תסתכלו רגע ממש באמצע עמודה האמצעית, הרי בשביל שלא הוציא שלמות שלו, אם האדם לא הוציא את השלמות שלו מהכוח אל הפועל, אתם רואים את זה? הרי בשביל שלא הוציא שלמות שלו אל הפועל, הוא כמו האדמה שלא עשתה פירות ולא הוציא דבר אל הפועל ונשאר בכוח. ולפיכך שמו שנקרא בשם אדם, על שם אדמה נאה לו והוא נאה לשמו, כמו שהסברנו עכשיו. ולעומת זאת והבהמה, נקראת בשם בהמה, על שם במה. מה שאמרנו מקודם? רצה לומר, כי שלמות דבר שנברא עליו נמצא בה. המה, שהוא המהות, השלמות, נמצא כבר בה. אף על גב שאינו שלמות גמור. איזה שלמות יש לבהמה? שהיא גוש בשר, שנותנת חלב, וחושת את השדה, וסחבת מסעות. בסדר, אבל השלמות למדרגתה מסוימת של הבהמה היא כבר במה. הבהמה לא צריכה ללמוד כדי להוציא חלב, ולא צריכה ללמוד כדי לחוש את השדה. היא פשוט עושה את זה באופן טבעי, וכדומה. ולכן הבהמה נקראת בשם בהמה על שם במה, רצה לומר כי שלמות דבר שנברא עליו נמצא בה. אף על גב שאינו שלמות גמור, אלא מדרגה נמוכה, מכל מקום, דבר זה נמצא עימה, וזהו בא מה, כי דבר מה נמצא עימה. הרי שכל אחד יורה שמו על הנדלג. עמודה השמאלית בערך 8 שורות מלמעלה, או 6 שורות מלמעלה. ולהורות כי האדם חסר וצריך אליו השלמה. לכך אמרו בפרק חלק, כשאנחנו מתקדמים. אז אם כן, עד לכאן, אדם לעמל יולד. תכונת האדם היא תכונת העמל, הכבוך הוא ברא אותו בכוונה חסר, כדי שיהיה שותף עם הבורא במעשה הבריאה. נפלא. אבל באיזה בחינה, באיזה ממד, באיזו בחינה ובאיזה ממד אדם צריך להיות עמל? את השאלה הזאת שאתה כבר מסכת סנהדרין? לכך אמרו בפרק חלק, האדם לעמל יולד. עומד הגמרא, אמר רבי אליעזר, איני יודע אם לעמל פה, אם לעמל מלאכה. עמל מלאכה זאת השלמות החומרית. עמל פה, פה זה דיבור, כתוצאה מהשכל, מהחוכמה. אז שאלת הגמרא, תכף אומר המהר"ל נראה, שאלת הגמרא היא, האם העמל, תכונת העמל שבאדם היא להוציא מהכוח אל הפועל את הממד החומרי, בחינת מלאכה, או להוציא מהכוח אל הפועל את השכל האנושי. הייתי אומר דרך ארץ, חומר מעשה, פעולה, תודה רבה. יישר כוח. האם האדם נברא להוציא מהכוח אל הפועל את המעשים שלו, או נברא להוציא מהכוח לפועל את השכל שלו. אז זה שואלת הגמרא, איני יודע אם לעמל פה דיבור שהוא תוצאה של שכל, אם לעמל מלאכה פעולות מעשיות. אומרת הגמרא, אומר רבי אליעזר, כשהוא אומר נפש עמלה, עמלה לא, כי אחף עליו פיהו, זה המשך הפסוק, אז העמל צריך להיות מכוון למה? מכוון לפיהו, ואומר לעמל פה, אבל עדיין אני יודע אם לעמל תורה, אם לעמל שיחה. אוקיי, אז האדם הוא שכלי. אבל איזה שכל? איזה פה? איזה דיבור? שכל שיוצא אל הפועל בדיבור של תורה, או שכל של חוכמה? בקיצור, יש כאן בעצם שלושה ממדים באדם. ממד התפקוד הטכני, ממד השכל האנושי, ממד השכל האלוהי, תורה. איזה ממד? אז מצד האמת, שלושת הממדים היו צריכים לצאת מכוח אל הפועל. גם הממד האלוהי, גם הממד האנושי שכלי, וגם הממד האנושי תפקודי, מעשי, פעולתי. אבל, ועדיין אני יודע, כל זה הגמרא, אבל עדיין אני יודע אם לעמל תורה, אם לעמל שיחה. שיחה הכוונה, שיחת חולין, כלומר דיבור של חול, כלומר חוכמת חול. כשהוא אומר לו ימוש ספר התורה הזה מפיך, אז מקודם נפש המילה, המילה לא כי יחף עליו פיו. אם כן, הפה צריך להיות עמל בתורה, זה שיחה, צריך להיות עמל בחוכמה. אבל עמל באיזה חוכמה? שנאמר, כשהוא אומר לו ימוש ספר התורה הזה מפיך, הנה עוד פעם הפה, ויגיד בו יום ולילה, ואומר לעמל תורה. עכשיו, לכאורה מהגמרא הזאת משמע ששתי הדעות הראשונות נדחו, כי בכל אדם ישראל בא לעולם, לעמול בתורה. זה לא מדויק. אדם צריך לעמול בשלושת סוגי העמל. השאלה מה נקודת המרכז, המטרה, היסוד, השורש, לאו דווקא מבחינת הזמן, נראה בהמשך, אלא מבחינת היחס, החשיבות, הערך. הנה, מסביר המהר"ל. מה?
זה כמו בסוגיה הקודמת בין
בדיוק, בדיוק. אז זה תלוי במדרגה של האדם עצמו, בדיוק.
אז עמל מלאכה זה בחינת דרך ארץ?
עמל מלאכה זה בחינת דרך ארץ. עמל חוכמה זה בחינת שכל אנושי, עמל תורה זה בחינת נשמה, שכל אנוכי. הנה, המרן מסביר. ובערו בזה הדברים אשר אמרנו. שמה, כי האדם הזה לא נברא בשלמותו האחרון, אלא הוא צריך להיות עמל. והוא נברא להוציא שלמותו אל הפועל. וזה אדם לעמל יולד, שהוא נולד ונמצא אל תכלית העמל, דיינו להוציא השלמות אל הפועל. עכשיו רבותיי, משפט חשוב. יגיד אדם, אולי נבראתי לעמל, אולי נבראתי להוציא שלמותי מהכוח אל הפועל, בפרק מסוים של החיים שלי. זאת אומרת, אולי בשלב מסוים ייגמר העמל. אני תמיד אומר בהקשר של המשפט הזה, אולי נהיה סוכן ביטוח, כמשל. סוכן ביטוח זה אדם שהחיים המקצועיים שלו מחולקים לשתי תקופות. תקופה אחת, נגיד של 20-30 שנה, הוא עובד קשה, צובר לקוחות. עובר מאדם לאדם, עושה ביטוח. תקופה שנייה, יש לו כבר 3,000 לקוחות, חי מהפרמיות, יוצא לפנסיה בגיל 40 או 50, נהנה מהפרמיות. לא צריך לעבוד. נגיד, כן? סוכני ביטוח האמיתיים עובדים, אבל נגיד, רק כדי להסביר את זה. כן? אז אולי, האדם לעמל יולד, זה שלב מסוים. צריך לעמול בהתחלה, אבל אולי אחר כך נשב על זרי הדפנה ונהנה מהתוצאות. בצערנו הרב, רוב בני אדם, ככה חיים את החיים שלהם. שלב אחד בחיים, מתאמצים, מגיעים להישגים מכל מיני תחומים. שלב שני, יושבים רגל על רגל ונהנים מהתוצאה. התפיסה הזאת היא אנטי יהדות, היא אנטי תורה. אדם לעמל יולד זה כל החיים, וחז"ל אמרו בכל מיני וריאציות. צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא, מחי לחי. אין מנוחה. ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. אין מנוחה בעולם הזה. העולם הזה הוא עולם של תנועה, הוא עולם של עבודה, הוא עולם של עמל, הוא לא עולם של סטטיות. ולכן יחשוב אדם, אומר המהר"ל בטעות, שהוא יכוון את תכונת העמל שלו לפרק מסוים של חיים, לתקופה מסוימת, אומר המהר"ל זה טעות. תראו איזה משפט. עוד פעם. וזה אדם לעמל יולד, שהוא נולד ונמצא על תכלית העמל, דיינו להוציא השלמות אל הפועל, אמצע עמודה השמאלית, ולא יגיע להיות נמצא בפועל לגמרי. אם אדם חושב שיום אחד הוא הוציא את עצמו מהכוח אל הפועל לגמרי, וכבר לא צריך להיות עמל, הוא טועה. אלא, אז המילה לגמרי היא המילה חשובה פה. ולא יגיע להיות נמצא בפועל לגמרי. לא לגמרי. לעולם. אבל תמיד, המילה תמיד היא החשובה פה. יהיה עמל להוציא שלמותו אל הפועל, וזה שלמותו האחרון להוציא את עצמו מהכוח אל הפועל עד אינסוף. עכשיו כמובן, בואו נתקדם רגע. מה שקשור למד החומרי, יש סוף למד החומרי, כמה אתה יכול להוציא לפועל. מה שקשור למד שהשכל האנושי, פה ברוך השם השכל האנושי מתפתח מאוד, אבל גם פה יש גבול. מה שקשור לאינסוף האלוהי, פה אדם יכול להוציא מהכוח אל הפועל אינסוף, כי זה אינסוף אלוהי. ולכן, אני קורא את המשפט הזה עוד הפעם, ולפיכך אמר אדם לעמל יולד ועמל הוא היציא אל הפועל, ותמיד הוא בכוח עוד לצאת אל הפועל, כי זה אדם הוא בכוח ויוצא אל הפועל, וכמה שהוא יוצא אל הפועל, נשאר בכוח לצאת עוד אל הפועל תמיד. איזה משפטים, משפטים האלה. ואמר, ועדיין אני יודע אם לעמל פה או לעמל מלאכה. הנה, אמר, אני מסביר. כי אף אם נברא אדם בכוח ולא בפועל, ותמיד הוא צריך להוציא את עצמו מהכוח אל הפועל ללא סוף, אולי הכוח הזה של העמל הוא שייך לכוח הגופני, מה שידוע אמר דרך ארץ, מה שאני אמרתי מקודם, פעולות ומעשים, שאין ספק שהוא בכוח ויש בו יציאה אל הפועל, הוא בו שייך עמל. ניקח דוגמה גופנית, בסדר, אדם הוציא את אדם בריא, אז הוא עושה ספורט, אז אולי הוא בא להוציא מהכוח אל הפועל את הבריאות שלו, סתם כדוגמה. או אדם בונה בית, הוא קבלן בניין, הוא פועל בניין, אז אולי תמיד הוא צריך להוציא מהכוח אל הפועל את הבניין. הנה יש פה קרקע, אין עליה בניין, והוא בונה בניין, אז הוא יבנה עוד בניין ועוד בניין וכדומה. אז אולי מדובר על להוציא מהכוח לפועל, מה שהמהר"ל קורא כאן, את הכוח הגופני, החומרי, התפקודי, הטכני, הדרך ארצי וכו'. כי אף אם נברא אדם בכוח ולא בפועל, אולי הכוח הזה הוא שייך לכוח הגופני, שאין ספק שהוא בכוח ויש בו יציאה לפועל, ובו שייך עמל. כל אחד מאיתנו יודע שבכוח הגופני יש הרבה עמל. ניקח אפילו דוגמה הכי פשוטה, פרנסה. עצם הקיום הגופני של האדם. אז אולי אדם בא לעולם כדי לעמול על פרנסתו, כדי לחיות. וכדי לחיות חיים רחבים. אולי זה מספיק, אולי בזה נסתפק להוציא את תכונת העמל. אומר המהר"ל, אז אף על פי שהכוח הגופני הזה אין ספק שיש בו ממד של הוצאה של מהכוח אל הפועל, ובו שייך עמל, זה נכון, אבל כוח הדיברי, השכלי, הוא הממד המייחד את האדם, בנוסף לכוח הגופני. הכוח הגופני הוא קשור גם לבעלי חיים. הכוח השכלי יוצא לפועל בדיבור, בפה, הוא כוח אנושי, הוא מייחד את האדם. אבל כוח הדיברי שהוא יותר נבדל, יותר עליון, יותר רוחני, במה שלא נמצא בשאר בעלי חיים, כי אם באדם, לכך הכוח הזה הוא יותר נבדל. אז אם כן, אולי לעמל מלאכה, אולי לעמל פה, מסקנת הגמר שלב ראשון, לעמל פה. ואפשר, כדאי הוא שיוציא מן הכוח לפועל, הכוח הגופני, ואין צריך להוציא כוח הדיברי לפועל, שאין האדם נברא על זה, מסקנת הגמרה, שלב ראשון, ועל זה אמר, כיוון דכתיב נפש המילה, המילה לא, כי אחף עליו פיו, הרי כי עמל זה הוא עמל פה, שהוא כוח הדיברי, שכוח זה צריך שיוציא לפועל, ועל זה נברא האדם. שלב עלי, שלב ב', רגע, אבל איזה כוח שכלי דיברי? האם כוח שכלי דיברי אנושי, או כוח שכלי דיברי אלוקי? ואמר עוד, ועדיין אני יודע אם עמל שיחה או עמל תורה, כי אולי לא צריך שיוציא מן הכוח אל הפועל, רק כוח הדיברי, שאינו שכל גמור, שכל אנושי, לא שכל גמור, שכל אינסופי אלוקי. אבל לא כוח השכלי שהוא דיבור של תורה, וזהו שכל גמור. דרך אגב, מכאן למדנו הגדרה במערל. המערל הרבה פעמים, כשהוא מדבר על הממד האלוקי, הנשמתי, הוא קורא לזה שכל. במקומות מסוימים הוא קורא לזה שכל עליון. פה למשל הוא קורא לזה שכל גמור. לכן במקומות שונים שהמערל מזכיר את המילה שכל, צריך לשים לב טוב למה הוא מתכוון. הוא מתכוון לשכל האנושי, או מתכוון לשכל הגמור, שזה שכל של תורה, או לשכל העליון, שזה שכל של תורה, המימד האלוקי, הנשמתי. אז הנה, כאן הוא אומר שכל גמור, הבחנה בין שכל רגיל, או שכל סתם, לשכל גמור. עוד פעם. כי אולי לא צריך שיוצאים מן הכוח אל הפועל, רק כוח הדיברי, שאינו שכל גמור. אבל לא כוח השכלי שהוא דיבור של תורה. וזהו, שכל גמור. אומרת הגמרא למסקנה, כשהוא אומר לו ימוש ספר התורה הזה מפיך, מזה נלמוד, כי האדם על זה נברא, שיוציא אל הפועל כוח הדיברי השכלי, שהוא שכל התורה. ולפיכך אמר לו ימוש ספר התורה הזה מפיך, כי אחר שאדם שלמותו בכוח, צריך שיהיה כל עמלו ופעולו, בדבר כל עמלו ופעולו, לא דווקא במובן הכמותי, אלא כל במובן האיכותי, היחס, העקרוני, מה הערך, מה החשיבות, מה מרכז הכובד של החיים, וכולי, כל זה נראה בהמשך. לכן צריך להיות שיהיה כל עמלו ופעולו בדבר שהוא שלמותו האחרון אשר נברא בשבילו, כמו שאמר כתוב, אדם לעמל יולד, שרוצה לומר כי תכלית מעלתו הוא אל העמל, שהוא יציא לפועל וזהו לא ימוש. אמנם, אל תאמר כי מציאת שלמות האדם אל הפועל, אפשר שיוצא שלמותו לגמרי אל הפועל, עוד פעם חוזר על זה המערל, שזה אינו כלל, כי זהו בריאתו, שאם שהוציא שלמותו אל הפועל, נשאר עוד בכוח, כמו שהתבר לפני זה, כמו שאמר אדם לעמל יולד, כי האדם נברא לעמל שאין לו שביטה והשלמה כלל. ואם שהוא יוצא, עם הכוונה ואף על פי שהוא יוצא לפועל, נשאר עוד תמיד בכוח, שאם אני נמצא שלמותו בפועל, לא נקרא זה עמל, כי לשון עמל בא על דבר שאין לו הנחה, ולא יבוא אל תכלית הנחה. נפלא מאוד. דברים פשוטים, אבל מאוד יסודיים. אם כן, סגולה, אם אני חוזר רגע למבנה של בינן אמונה, האומן מתגלה באומנות. יסוד האומנות, ישראל, סגולת ישראל, אבא שבבן. הסגולת ישראל הזאת מתגלה דרך תורה. תורה מתגלה במדרגותיה השונות. תורה מתגלה אצל כל אחד מאיתנו באופן ייחודי. ואיך זה מתגלה? על ידי עמל. לכן אדם לעמל יולד זה הלכתחילה של האדם. ועמל מישראל לאדם יולד זה הלכתחילה של ישראל שמסוגל לגלות מדרגת תורה ולא רק מדרגת שכל אנושי או עמל גוף או המדרגה הכוחנית. הגופנית, המלאכתית, נקרא לזה כך. עד לכאן, חלק ראשון. יופי, אנחנו מתקדמים, צריכים קצת להזדרז, בואו נתקדם. בואו נספיק עוד פסקה אחת חשובה. מה צוחקים שאנחנו רצים במערל? קצב, אין ברירה, יש לנו עוד שלושה שבועות. למה? בסדר, סביר. מערל פשוט יחסית. זה לא נצח ישראל יהודה א', זה משהו אחר. אתה תחזור על זה, סומכים עליך. אוקיי, הלאה. עכשיו, בואו נתפוס את נקודת העמל רגע מהצד השני. כלומר, כרגע מה בעצם אמרנו? כרגע אמרנו שתכונת העמל שבאדם, עניינה, כלומר, אנחנו נגיע כאן לפחות ל3-4 הבנות, למה או מה החשיבות, מה הערך של תכונת העמל שבאדם. לפי המקור הזה במערל, באופן מאוד כללי, תכונת העמל שבאדם, היא בעצם השותפות של הנברא עם הבורא. וככל שהנברא הוא בעל מדרגה יותר עליונה, הקדוש ברוך הוא השאיר אצלו חללים, פחות בפועל, נתן אור בכוח, והוא סומך על האדם שיוצא מהכוח אל הפועל. אז האדם ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן לו בכוח גדול, השאיר בו חלל גדול, והחלל הזה הוא היכולת לגלות את האינסוף האלוקי. ואז כשאדם מוציא מהכוח אל הפועל את האינסוף האלוקי, עמל פה, אבל עמל פה של תורה, אז האדם שותף עם הבורא בשיא הגילוי שבבריאה. הסיכום במשפט אחד, מטרת תכונת העמל שבישראל, שבאדם בכלל שבישראל בפרט, היא השותפות של הנברא עם הבורא בלברוא את הבריאה. אנחנו ממש בוראים את הבריאה, אלא הקדוש ברוך הוא ברא יש מאין, ואנחנו מוציאים מהכוח אל הפועל, בוראים יש מיש. מצוין. אז עד לכאן מדרגה תכונת העמל היא להיות שותף עם הבורא במעשה הבריאה. נפלא. בסדר גלעד? ברור. עכשיו הפסקה השנייה לוקחת את תכונת העמל לכיוון אחר. לא העמל מצד שותפות של האדם עם הבורא בבריאה, אלא העמל מצד האדם עצמו. מה בונה או בונה תכונת העמל באדם עצמו? לא בזה שאתה שותף עם הבורא, אלא באדם עצמו, מצד עצמו. עזבו רגע את, 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 את הבורא. הפסקה הבאה, כן הייתי אומר, זה שיעור בפסיכולוגיה כיתה א'. כן, ברור שיש זה גם השלכות רוחניות, אבל הפסקה הבאה היא מתאימה גם לגוי. היא מתאימה בכלל לתכונת העמל. מה בונה תכונת העמל באדם עצמו, בלי קשר, חס ושלום, לריבונו של עולם. באדם מצד האדם. זו הפסקה השנייה שנלמד עכשיו.
גם לגוי יש את השותפות בלהוציא את...
שבע מצוות בני נוח. המדרגה של הגוי. נכון. אלא שאצל החי צומח דומם זה טבעי, אינסטנקטיבי. אצל האדם זה בחירי. אצל ישראל זה אלוהי. זה לא רק אנושי. נכון. אז האדם, הגוי, מוציא מהכוח אל הפועל את המוסר, את השכל, את הטכנולוגיה, מבחינת שם מצוות בני נוח. בסדר גמור, יופי, מתקדמים. עכשיו שימו לב, אמרי דבר רבי ינאי, גמרא מסכת ברכות. מקור 2, עמוד 72, צד ימין למטה. אמרי דבר רבי ינאי, מהי דכתיב במשלי אמר שלמה המלך, כי מיץ חלב יוציא חמאה. יש המשך לפסוק, נעזוב כרגע. מה זה מיץ חלב יוציא חמאה? מה שלמה המלך רצה לומר כאן? דורש רבי ינאי, או דרשו בבית המדרש רבי ינאי, במי אתה מוצא חמאה של תורה, זה ביטוי מעניין, חמאה של תורה, חמאה גם היום במובן החלבי של המילה חמאה, חמאה זה ביטוי לחלב משובח, כן? חמאה, כן? אנחנו לא אוכלים מרגרינה, אוכלים חמאה, מה? עושים לו? מיצוי לחלב, כן. אז חמאה של תורה זה גם, זה תורה מבוררת, זה תורה, איך קראת זה? התמצית של התורה, כן, החלב הנקי, כן, התמצית היא מילה טובה, אני חושב, כן. אז במי אתה מוצא חמאה של תורה? אומרת הגמרא, אמרו בבית המדרש של רבי ינאי, במי שמקיא חלב שינק משדי אמו עליה. מי שאת החלב שהוא ינק מאמא שלו, מקיא אותו, לא רוצה אותו. מה זה? מה הדרשה הזאת באה להגיד? רבותיי, זה ממש... א' ב' הפסקה הבאה. בסדר? זה יכול לעודד כל בחור ישיבה. כל בחור ישיבה, הפסקה הבאה מעודדת. כל אדם עמל, זה מעודד אותו. תראו מה אומר הרב. רבים הם הפדגוגים. מה זה פדגוגים? מחנכים. רבים הם הפדגוגים. דרך אגב, הקדוש ברוך הוא לפי חז"ל נקרא פדגוג. מאוד מעניין, בתחילת מדרש רבה. רבים הם הפדגוגים המתנסים להביא דרכים, להקל את עול הלימוד. רבים המחנכים, בדור הזה זה דברים פשוטים שאנחנו חווים את זה כל פעם מחדש. רבים המחנכים שחושבים שאם הם יקלו את העול הלימודי, אז אנחנו נגיע לתוצאות יותר טובות. וחושבים שיביאו ברכה לעולם בהקנותם את הידיעות והלימודים התוריים באופן קל. כאן מדובר על לימוד תורה, אבל זה כל אדם, זה בכל תחום, אבל בואו נתמקד כרגע בלימוד תורה. שלא יצטרך האדם להיות עמל בהם. כלומר, רבים המחנכים שחושבים שככל שנקל על המאמץ האנושי ונבטל את העמל או נצמצם את העמל, כך נגיע להישגים יותר טובים. למשל, בואו נדבר ברור, בואו נוריד כפפות, בסדר? למה לעשות 18 יחידות בגמרא? נעשה 2. למה ללמוד גמרא מדף גמרא? נעשה סכמות במחשב. מכירים את הסכמות האלה? לא צריך דף גמרא. נעשה סכמות. נעשה טבלאות. ונפתור את הלומדים מדף הגמרא. למה נלמד מגמרא? נלמד, למה נלמד מגמרא עם מילים ארמיות? נתרגם אותה למילים עבריות. למה ללמוד גמרא מגמרא? נלמד משוטנשטיין. אני לא נגד שוטנשטיין, זה נפלא, כן? אבל מי שרוצה ללמוד איך ללמוד, שוטנשטיין יכול להיות לאיזה תשתית פתיחה, אבל הוא לא ילמד, כן? אז היום, בכל מיני רמות, זה יכול להיות החל מגני ילדים, אחרי זה בית ספר, ואחרי זה מבחני בגרות, ואחרי זה בישיבות, לא משנה. היום אנחנו באיזה גישה תרבותית כזאת, שכל מה שאתה משיג יותר בקלות, יותר טוב. לכן, לבטל או לצמצם ככל הניתן את המאמץ האנושי שדורש עול. בין אם העול זה עול של התמדה, בין אם העול זה עול של העמקה, לא משנה כרגע. לצמצם למינימום את העול, את העמל. אז רבים הם הפדגוגים, המתנסים להביא דרכים להקל את עול הלימוד. והיום יש כל מיני שיטות איך עושים את זה. וחושבים שיביאו ברכה לעולם בהקנותם את הידיעות והלימודים התוריים באופן קל, שלא יצטרך האדם להיות עמל בהם. דרך אגב, האדם המודרני בטח עוד ימציא בימים הקרובים איזה דיסק-און-קי שאפשר לחבר לספר, ואחרי זה יכניס לך פה לאיזה, עם איזה אלקטרודה במוח, וכל הספר עבר לך למוח. זהו. מה אתה אומר? איך? לא רע, אתה אומר. אני רואה שנורא מתלהם מזה. סטארט-אפ מעניין. זה השלב הבא, חבר'ה. כן, עובדים על זה. לי זה ברור שמישהו בעולם עובד על זה. זה פשוט לי. מה, עובדים על זה? טכנולוגיה של להכניס לשכל האנושי. אחר כך זה יגיע למידות. כן, את כל המידות, את דיסק און קי, אתה מתוקן מבחינה מוסרית. שמה, מה זה מטריקס? אבל היום עובדים על זה באמת?
עובדים, זה לא יימצא מחר, עובדים על הכיוון הזה, כן.
כלומר, עובדים להכניס לאדם את כל היכולות, לא רק השכליות, כן? התפקודיות, המוסריות, השכליות, כדי לעשות אדם מושלם. בלי מאמץ, בלי עמל. הנה, אז הוא אומר שעובדים על זה.
לא, לא.
מה מנסים?
איך המוח זוכר דברים, הרי שמבינים את זה, הם צריכים לתרגם בעצם מידע ממחשב למוח, ועשו את זה, אבל זה רחוק מאוד.
ואז המוח יפך למחשב.
יש כאילו שיש את החמצן שאתה יושב בו, והוא מחדד את הפעולות של המוח וגורם לתאים להתרפא הרבה יותר מהר. אנשים סתם התיישבו בתא כזה, והמוח שלהם מתחדד הרבה יותר, קלט הרבה יותר דברים וזה. זה השלב הראשוני, תוכל לשבת בתא כזה, לחדד את המוח כאילו ב... שאתה נושא מביר מיוחד.
טוב, נהיה מיותרים עוד מעט, הקיצור.
אז מה, לאן
הולכים? יש סך הכל עוד 223 שנה עד סוף ההיסטוריה. כלומר, עד שהאדם יגיע להישגים האלה, כבר בוכחית שנגמר זהו. האדם יגיע למקסימום. ואז עולם הבא. עולם האמת. עולם הנצח. נכון. לכן אמרתי, האמת והנצח. טוב, לא, אבל לי זה ברור, לפני שידעתי מה שלירן אומר ומה שילד אומר, זה ברור שיש בטח לא מעט אנשים חכמים בעולם שמנסים לייצר איזושהי טכנולוגיה מדהימה כזאת, שמעבירה את כל היכולות בכל התחומים שזה אפשרי לעשות את זה, לאדם ללא מאמץ. למה לנהוג על רכב כשמחר הרכב, המחשב יכול לנהוג ברכב, ואתה יכול לעבוד או לישון? זה טכנולוגיה קיימת. עוד פעם, אני לא אמרתי שרע, רק אני הייתי אומר ככה. קודם כל, לא לעקור את תכונת העמל מהאדם, ברמה העקרונית. לא משנה אם זה עמל מלאכה, עמל חוכמה או עמל תורה. קודם כל, אדם לעמל יולד, זאת מתנה. זה האדם יכול להיות שותף עם הבורא בבריאה. עכשיו, ב' יכול מאוד להיות, וזה אני מסכים איתך, שביחס לצדדים הטכניים של החיים, שיפנו מקום לצדדים המהותיים של החיים, פה... כדאי שהאדם יתפתח, והנה, אנחנו חיים בדור הרבה יותר מתפתח ומתקדם וטכנולוגי מאשר בדור, ביחס לדור לפני 300 שנה. והיום, נקרא לזה, הצרכים הטכניים של החיים הם מזומנים לנו. כמו שתמיד אני אומר, פעם כדי שתאכל לחמנייה, אתה צריך לגדל חיטה בגינה, ולזרוע אותה, ולהשקוט אותה, ולקצור אותה, ולעבור את כל התהליך כדי בסוף להוציא לחם. כמה זמן, כמה כוחות נפש, כמה עמל, האדם צריך להשקיע רק בשביל לאכול לחם. ממילא לא נשאר לו זמן ולא נשאר לו פנאי נפשי וכו', לעסוק בדברים קצת יותר חשובים. אז הוא היה עוסק, רוב חייו, גם מצד הנפש, גם מצד התפקוד המעשי, היה עוסק בהכרחיות של החיים. ככל שאנחנו מתקדמים, ההכרחיות של החיים היא הרבה יותר זמינה, הרבה יותר קלה. יש מי שמכין לנו את את ההכנות האלה, ואנחנו מקבלים אותה מן המוכן. ממילא, גם היכולות וגם הכישרונות וגם הזמן וגם הפנאי הנפשי, הם יכולים להיות מוכוונים עכשיו למטרות קצת יותר חשובות. זה אני מסכים איתך. לכן יכול להיות, או לא יכול להיות, כנראה אנחנו רואים שזה התהליך ההיסטורי, שככל שהאנושות יותר מתקדמת, כך העמל צריך להיות מוכוון למטרות האמיתיות, הערכיות, המוסריות, האלוהיות של החיים שלנו. ופחות לתשתית החומרית, שאותה ברוך השם אנחנו מקבלים בסך הכל מוכן. פחות עמלי. פעם כדי שאתה תהיה לבוש, כדי שאני אהיה לבוש, היינו צריכים לגדל כבשים בגינה, בדיר, ואחרי זה להוציא מהם צמר ולעשות מהם בגד. היום אתה הולך לחנות, קונה בגד ב5 שקלים, אתה מסודר. זהו. פינה לך, נפש וזמן, ויכולות לדברים אחרים. נפלא מאוד. פעם כדי לבוא לשמוע שיעור בירושלים, היינו צריכים ללכת ברגל מתל אביב. היום אתה באינטרנט ראשי בתל אביב, שומע שיעור. או בלוס אנג'לס. שומע שיעור, וואו. זה פינה זמן לתרבות הפנאי, ככל שהזמן הוא יותר פנוי, כך זה גם יותר מסוכן. כמו שאתה אומר. אבל מצד שני, יש בזה גם מצד של יתרון, שהעמל יכול להיות מוכוון מטרה למטרות הנכונות. בסדר, אז בואו נחזור רגע אלינו, כדי שנספיק את הפסקה הזאת. אז רבים הם הפדגוגים המתנסים להעמיד חזון, המתנסים, סליחה, להביא דרכים להקל את עול הלימוד, וחושבים שיביאו ברכה לעולם בהקנותם את הידיעות והלימודים התיאוריים באופן קל, כלומר שלא יצטרך האדם להיות עמל בהם, לעקור את תכונת העמל, שזה הנושא שלנו. אומר הרב, תועלת הדבר אינה אלא מטעה. עכשיו שימו לב רבותיי, הגדרה חשובה ביותר. אני חוזר שוב, אם לפי המהר"ל, המטרה של תכונת העמל שבאדם, זה להיות שותף עם הבורא במעשה הבריאה, לפי הפירוש כאן של הרב קוק, אני כבר אומר את המשפט בעל פה, המטרה של העמל זה להקנות לאדם את השייכות שלו אל הדברים שבהם הוא עמל באמת. בין ברמה, תכף נראה, השכלית, בין ברמה הפנימית הנפשית של ההזדהות, השייכות. הנה אני קורא. תועלת הדבר אינה אלא מטעה, למעלה עמודה אמצעית. כי הידיעות לא תימדדנה על פי כמותם, כמה ידיעות אני יודע, שזה דיסקונקי כמו שאמרתם מקודם. כי אם על פי איכותם, השייכות של האדם אל הידיעה, היא חייבת להיות שייכות איכותית ולא כמותית. כמות שווה אינפורמציה, איכות שווה שני דברים, א', על פי עומק ההבנה, זה דבר אחד, וכל אחד מאיתנו יודע שכשהוא עמל על דבר, ניקח אפילו לימוד של סוגיה בגמרא, כשאדם עמל בדבר, יום, יומיים, שבוע, שבועיים, הוא מבין את הדבר יותר לעומק, ב', וזה יותר עמוק מזה, המטרה של העמל זה לא רק להבין את הסוגיה יותר נכון, אלא להיות שייך אליה, להזדהות איתה, שהיא תהיה חלק ממני, היא לא תהיה חיצונית לי, כמו שהרב יגיד עוד כמה שורות, היא לא תהיה עומדת כדבר כפוי או כפו מחוץ לנפש שלי. בואו ניקח דוגמה מטופשת, בסדר? אדם רוצה לקנות בגד, הבגד עולה 200 שקלים, שתי אפשרויות, קיבל מתנה מהדודה מאמריקה, אפשרות שנייה, עבד שבוע, חסך 200 שקלים, קנה בגד. יפה. יום אחד, הבגד הזה נהרס. הלך הבגד. יפה. תגידו, באיזה מצב הוא יותר התחרט, הוא יותר יצטער, שהבגד, כשהוא קנה את הבגד, כשהוא קיבל מתנה מהדודה, או שהוא קנה את הבגד אחרי מאמץ, אחרי שהוא עמל עליו? אחרי מאמץ. למדנו מכאן עיקרון. מה העיקרון? שכשאתה מתאמץ למשהו, על משהו, אתה קשור אליו. זה שייך אליך. זה חלק ממך. אז אם כן, הידיעות לא תימדדנה על פי כמותם, כי הם על פי איכותם. מה נקרא כמות? אינפורמציה. מה נקרא איכות? איכות נקרא א', עומק ההבנה, ב', יותר עמוק מזה, איכות נקרא השייכות שלך לדבר. כמה הדבר הזה חי בך? כמה הדבר הזה נהפך להיות חלק ממך? אדם שלא עמל על דבר, הדבר הזה לא יהיה חלק ממנו. מסכימים או לא? יופי. עוד פעם. תועלת הדבר אינה אלא מטעה, כי הידיעות לא תימדדנה על פי כמותם, כי אם על פי איכותם, א', על פי עומק ההבנה, ב', וחריפות השימוש בהם, השימוש צריך לבנה זה ההזדהות והשייכות לכל חפץ. הנה, אני אמשיך. ביותר לימודי התורה, על פי גודל הרושם שפועלים על הלומד, לעניין התכונה של המוסר, המעשים הטובים, ויראת השם הטהורה, איכות של לימוד תורה זה לא רק עומק ההבנה, זה בעיקר כמה הערכים האלה של עומק ההבנה הזו, כמה הם מושרשים בנפש, כמה הם רשמו את הרושם שלהם על נפש האדם, על המעשים של האדם, על החיים שלו, עד כדי כך שנהפך להיות עצם החיים שלו. ופה מה שלא יהיה, מה שלא יבוא בעמל, לא ירשום את הרושם הזה. זה יהיה חיצוני לאדם. הוא לא יחיה את זה. ובזאת, רק על ידי העמל, יהיה מועיל רק הלימוד, שאינו בה בדרכים קלים ונוחים לקלוט. כי על ידי היגיעה ועבודה שכלית, מתעלה האדם למידות נעלות, ולהיות נוטה לשכל ולכל דברי קודש, באהבה וחפץ לב. ומלא והלימוד פועל עליו להיות כולו נתון ומסור ללימודיו. הייתי אומר אפילו גם מהצד השני. כלומר, ככל שאדם מחשיב דבר, הוא מוכן להיות עמל עליו. ב', ככל שהוא יותר עמל עליו, זה נהפך להיות יותר חשוב לו. שני הצדדים. ככל שאני יותר מחשיב דבר, אני מוכן להתאמץ בשבילו. ככל שיותר התאמצתי בשבילו, אז זה יותר חשוב לי. כי זה נהפך להיות חלק ממני. על כן, תצא מהלימוד שעל ידי היגיעה, דווקא עומק ההבנה והידיעה הברורה, מצד אחד, זה מצד ההבנה השכלית, עומק ההבנה והידיעה הברורה, ב', עם השייכות וההזדהות והחיים על פי הידיעה הזאת, עם הפעולה הרצויה לעבודת השם ויראתו וכל טהרת המידות, אבל אם האדם לא עמל, אבל הלימודים הנכנסים באופן קל, דיסקונקי, בלא יגיעה ועבודה כבירה, יישארו לעולם שטחיים, א', חוסר הבנה, כי זה חיצוני, זה טכני, וכפויים, עומדים מחוץ לנפשו של אדם הפנימית, ופועלים מעט על מעשיו ועל יצרי לבבו. אז לימוד תורה ללא עמל, א', שטחי מבחינה שכלית, ב', עומד מחוץ לנפשו מבחינה פנימית. על כן, איזה יופי, אני אומר רגע בעל פה. תגידו, התינוק שמקבל אוכל מוכן ביניקתו מאימו, הוא מתאמץ על זה משהו? לא. האוכל זמין לו, א', זמין לו בפועל, ב', המרכיבים של המזון זה בדיוק מה שהוא צריך וכו'. האם אנחנו תינוקות שרוצים לקבל את האוכל מוכן? במי אתה מוצא חימה של תורה? במי אתה מוצא תורה באמת, גם מצד עומק ההבנה וגם מצד השייכות, כך שזה הופך להיות חיים שלך. אצל מי? במי שמקיא את החלב שהוא ענק משדה אימו. מי שלא מוכן לקבל את הכל מן המוכן. מי שמוכן להתאמץ, מי שמוכן לעמול, את מה שהוא מקבל בקלות הוא דוחה, הוא לא רוצה לקבל בקלות. על כן חמאה של תורה, הברור והמובחר שבה, העיקרי או התמצית, כמו שנאמר מקודם, המחובר בעומק רעיון ושום שכל, זה מצד ההבנה, והמרבה אומץ הנפש, בירת השם ודרכי קודש, זה מצד ההפנמה. במי תימצא? או במי תמצא? רק במי שנתגדל על עבודת התורה בעמל, וקנה אותה בדרכים כבושים של ידי יגיע ועבודה רבה. זה הדור שלנו, שרנו הרב לא מבין, שככל שאנחנו מקילים את הלימוד על הנוער, אז הוא יהיה פחות קשור ללימוד הזה. זה פחות יפעל וירשום את הרושם על לבבו. אז הוא הוציא 12 בבגרות, והבית ספר קיבל מצטיין במשרד החינוך, אבל האם הנערים האלה, או הנערות האלה, האם הם קנו את הקניינים הפנימיים של הידיעות שאותם הם למדו? האם זה נהפך להיות חלק מהחיים שלהם? לא, עשו בגרות, נגמר. זורקים. אותו דבר סוגיה בגמרא. אדם שרוצה באמת להיות שייך לתורה, לערכים של תורה, וגם לדעת איך ללמוד גמרא, למשל, צריך לעמול על זה. זה לא לבוא לשיעור ולשמוע שיעור והכל עם כפית של זהב. זה כפית של זהב שהיא הנזק הכי גדול. לכן רב אמיתי, כששואלים אותו שאלה, אם הוא יודע שהתלמיד יודע להגיע לתשובה לבדו, גם אם זה ייקח לו עכשיו זמן ועמל, הוא לא יענה לו תשובה. כי רק ככה הוא ילמד. צד האמת. ואם הוא ייתן לו עם כפית של זהב, אז עכשיו יש לו תשובה, אבל הוא לא יודע ללמוד. ומלא, הרושם שיחקק בנפש, היא רושם חלקי מאוד. לכן, במי תימצא? רק במי שנתגדל על עבודת התורה בעמל, וקנה אותה בדרכים כבושים, שעל ידי יגיעה ועבודה רבה. שעמדו לו להתרחק מהילדות וכל געגועיה, שהילדים חושבים שהכל בא בקלות, לבלתי קנותם בדרך שעשועי ילדים. נכון, ילד מגיע לגן הסוס, יש לו את כל המתקנים, הכל מוכן, לא צריך כלום. הוא עובר ממתקן למתקן. הוא קונה את השייכות למתקן? לא. זה רושם, חוקק איזה חקיקה בנפש? לא. זה הפך להיות חלק מהחיים שלו? לא. היום במתקן הזה, מחר במתקן הזה, בגן הזה, מחר בגן אחר. זהו. תורה זה לא גן שעשוי. חז"ל אמרו על דוד המלך שאמר תורתך שעשועי, שהקדוש ברוך הוא העניש אותו על זה. אנחנו נראה את זה בהמשך. התורה היא לא שעשוע. התורה היא עמל. נראה בהמשך שיש גם צד של שעשוע, לכן גם דוד המלך צדק מצד אחד. אבל חז"ל אמרו שקצת נענש על זה, מצד שאפשר להבין את אותו לא נכון. עוד פעם. רק במי שנתגדל על עבודת התורה בעמל וקנה אותה בדרכים כבושים שעדי הגיעה בעבודה רבה, שעמדו לו להתרחק מן הילדות וכל געגועיה, לבלתי קנותם בדרך שעשועי ילדים. כי מקי חלב שינק משדי אמו עליה, על ידי רוב עמל והגיעה, אדם שעמל ויגיע, הוא מקי את מה שהוא מקבל מן המוכן, ללא אמץ והשתדלות. יהיה לו המזון הקל והנוח למורת רוח. הנה דוגמה. הוא כמו שיקוץ הגדול במזון של היונק, מחילה מכבודנו, האם אדם בוגר מוכן לינוק חלב אם? לא, זה מגיל, זה דוחה. למה לא? בנמשל. כי אדם בוגר לא רוצה לקבל הכל מן המוכן. אף על פי שזה קל להשגה, וזה בדיוק מרכיבי המזון הנצרכים. לא, לא. אדם בוגר רוצה לעבוד. הוא רוצה לעמול, הוא רוצה להתאמץ, א', כדי שיבין את הדברים, וב', כדי שיהיה קיננו הפנימי באמת. וכמו שיקוץ הגדול באמזון של היונק, עם אף על פי, עם כל קלות עיכולו ומהירות השגתו, כן יקוץ או יקוץ המתרגל בהגיעה ועבודת עיון, אדם שמבין והגיע למדרגה הזאת שרק על ידי העמל, הוא קונה את הדברים וכו', הוא לא ירצה לקבל מתנות מן המוכן. שישמח בזה והוא כל תענוגו ומשוש נפשו, אז הוא ידחה, יקוץ המתרגל, בלימודים הנקנים כולם על ידי דרכים קלים, אבל אם זה הם חוסרים עומק וכוח רושם חזק בנפש. יוצא לפי זה, לפי המהר"ל, תכונת העמל שבאדם, זה להיות שותף עם הבורא בהשלמת מעשה הבריאה. לפי הרב קוק, כאן בעינייה, תכונת העמל שבאדם, זה כדי שהאדם יהיה שייך לדברים שבהם הוא עמל. וללא העמל, לא תהיה שייכות פנימית, לא יירשם הרושם בעומק הנפש, והוא לא יחיה את הדבר הזה. אם כן, מה למדנו כאן היום? אני חושב דברים חשובים מאוד. שתי מטרות לעמל. א', שותפות עם המורה במעשה הבריאה. ב', לחיות את מה שאני לומד. שזה יהיה חלק מעצם ההוויה של האדם. בסדר, רבותיי? אז ההסבר של המהר"ל זה יותר מצד השותפות עם המורה. ההסבר של הרב קוק זה יותר מצד האדם עצמו. שזה יהיה חלק מהווייתו, חלק מעצמיותו, חלק מחייו. טוב. יישר כוח, רבותיי, מחר יום שלישי בשבת, מחר צום י"ז בתמוז, אני מציע להיפגש לשיעור. מה, נפגשים? אז אחרי התפילה נפגשים, אנחנו נדלג על פסקה מספר 3, ואנחנו נתקדם בריצה מהירה כמו היום לפסקה מספר 4. ואולי אפילו 5, אולי נסיים מחר את עמל תורה.